דחילו חימו, וחימו דחילו. היחידה אותיות י' כ' באותיות ו' כ' נקודה שרים שם כל ישראל. ברשות משפחת מרציאנו, אבי וחנה, בעזרת השם נעסוק בחודש טבת, הגרעין של החודש, כלומר בראש חודש. צריך להבין שהזמן הוא עיגולי, הזמן הוא מעגלי. הזמן מתפתח כמו חוגה, ומכאן שורש המילה חג, כלומר תנועה עיגולית שמתקדמת כלפי מעלה ומגלה יותר ויותר ערכים פנימיים. איך זה שהיא צורה עיגולית מתקדמת? כיוון שעם ישראל מסוגל לחבר את המעגליות הזאת עם היושר. זה מה שנותן אפשרות למעגל להתקדם, בגלל שיש בו יושר. בלי היושר הצורה המעגלית הייתה נשארת מעגלית ולא הייתה מתקדמת. כלומר, ישנם זמנים שאינם מתקדמים. רק מי שיודע וקיבל את האפשרות, את המתנה הזאת לקדש את הזמן, מחדיר את היושר בתוך העיגול. זאת אומרת, משתווה למהלך האלוהי של חדירת קו האור בתוך מעגל הצמצום. זה נקרא לקדש את הזמן. מעבר לפשט של הדברים שצריך לעשות מן הזמן דבר עליון, המושג לקדש את הזמן פירושו להחדיר דבר שלא מן העולם הזה אל תוך מנגנון עולם הזה. הזמן הוא העולם הזה. הקו אינו מן העולם הזה. הקו הוא בעצם חדירת אור האין סוף ברוך הוא אל תוך מעגלי החיים, ועם ישראל ממונה על אותו תפקיד, להביא את הקו הזה, את התקווה שגנוזה במילה קו, אל תוך המציאות העולמית שהולכת ומתדרדרת בלי השיתוף הזה. זה אומר שאדם שלא יודע לשמור על הזמנים לא יכול להתחבר לאלוהות. כיוון שהזמנים נובעים מן השבת, שזה אבא של כל הזמנים, כי השבת אינו זמן, הוא יום, ויום זה לא זמן, יש ימים וזמנים, והשבת היא קדושה אלוהית, מכוח השבת אנחנו יכולים לקדש את הזמנים. מי שאינו קיבל את קדושת השבת, מי שלא קיבל את הקדושה הזאת, לא יכול גם הוא לקדש את הזמן. לכן שמירת השבת קודמת לשמירת המועדים. ואומרים לנו חכמים, מי שמחלל את המועדים כאילו חילל את השבת, ואותו דבר. כלומר, חילול השבת או חילול המועדים, המושג הזה נובע מהחלל. מחלל הצמצום, כלומר נשאר בעולם עיגולי, מעגלי, שאין בו יושר. וזה משנה את כל צורת החיים, רבותיי. זה חז ושלום כמו גוף בלי נשמה. כי הגוף הוא מעגלי, הנשמה היא היושר. זה כמו עולם בלי אלוהות. זה כמו עולם בלי הוויה, חז ושלום. מתן תורה הוא בעצם חדירת היושר אל תוך העיגולים של עולמנו, ולכן היא ניתנה בשבת, כי רק השבת יכולה להביא את התוכן האינסופי אל תוך עולם מעגלי. כל מה שאני אומר כאן קשור באופן ברור ליוסף ולאחיו. יוסף הוא היושר, האחים נמצאים מסביב כמו בחלום של יוסף, וכיוון שיוסף הוא באמצע, הוא קרוב אל כל הצדדים באותו מרחק. כלומר, הוא מסמל את האלוהות, הוא מסמל את קו היושר שחודר אל תוך חלל העיגולים. מי שלא מקבל את היושר הזה ורוצה להתעלם ממנו עוד יותר, זורק אותו לתוך הבור, כמובן שהיושר הזה לא יכול למות, כי הוא אלוהות. לכן איפה שהוא ילך, הוא יצמח מחדש. לכן איפה שלא תזרקו את יוסף, הוא צומח, כי הוא המלך. עד שתהיה הכרה של העיגולים באותו יושר מרכזי. וזה פרשת ויגש. אז המושג חג פירושו נע במעגל. מלשון חוגה. חגי ישראל מהווים תנועה עיגולית המחברת את מעגל הזמן אל היושר הפנימי והמרכזי המחיה אותו. אז בכל מעגל של זמן, ראש חודש זה גם חג, כי תנועה מעגלית, אנחנו חייבים למצוא את היושר. בלי זה אנחנו לא יכולים להתקדם במציאות שלנו, רבותיי. גם במציאות של כל אחד ואחד, בחיים שלו, הפרטיים, בעבודה, במה שהוא עושה בחיים שלו, בלימוד. אם התנועה שלו היא מעגלית והוא לא מצא את היושר שבתוך הלימוד, הוא ילך בעצם סחור סחור, בלי להתקדם באמת. התוכן הפנימי של הלימוד הוא בעצם התורה העליונה, שנקראת תורת השם. יש תורת השם ויש תורתו. תורתו היא תורתנו, היא עיגולית. תורת השם היא יושר. בחנוכה אנחנו מזכירים שהיוונים לא רצו לבטל את לימוד התורה, אלא לשכחם מתורתך, כלומר מתורת השם, מהיושר, להשאיר את העולם הזה בעיגולים. כלומר, תתייחסו לתורה שלכם, בני ישראל, אנחנו מאפשרים לכם ללמוד תורה, אבל שתהיה עיגולית, שתהיה רק מהרובד הנמוך של העולם, שלא תהיה קשורה בשום פנים ואופן למשהו עליון. זה מה שיוסף בא לעשות במצרים. לכן בלי יוסף אין חיים. הפעם הראשונה שמופיעים, שהביטוי חיים מופיע, זה כשיוסף חוזר. אז יש לנו פרשה שלמה שנקראת ויחי. בלי יוסף הכל מת. כי זה חלל, חלל פירושו מת. חלל הצמצום זה גם פירושו מת. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הבורא אין סוף ברוך הוא ברא חלל. כלומר, מוות, רקנות. בלי חדירת היושר בתוך הרקנות הזאת, אין חיים. מי מחיה את העולמות? היושר שנכנס אל תוך עיגולי הצמצום. לכן מעצם יסודו, אמור החיבור הזה לבטל כל סטייה נפשית. כמובן שאני משחק כאן במילים, מעצם יסודו, אתם מבינים שמדובר גם ביסוד. היום התקשר אליי אדם מאמין וביקש ממני מה הוא צריך לעשות. אז אמרתי לו, תיקון היסוד. הבעיה שכשאתה אומר למישהו תיקון היסוד, מיד הוא חושב שזה עניינים של בינו לבינה. זה מה שנשאר לנו בראש. כל הזמן אנחנו נופלים לפשט, גם כשאנחנו לומדים סוד. אז אמרתי לו, לא, זה לא זה. אדוני, סליחה, כבוד הרב. היסוד הוא החיבור, הוא האפשרות להבין מה מחבר בין כל החלקים של המציאות. אם אתה לא תפסת את זה, אז זה לא יעזור לך לא להסתכל על מראות אסורים בלבד ולא ללכת סתם עם נשים. בוודאי, אבל זה דבר חיצוני. אתה אף פעם לא תרפא את המחלה בפנימיותה, בוא נגיד ככה. כדי לרפא את המחלה בתוכן, צריך להבין מה זה תיקון היסוד, ומהו היסוד, ומי הוא היסוד. והיסוד הוא כאמור מי שתופר, בן פורת בן תופר, יוסף. הוא תופר בין כל החלקים, בין כל חלקי הבד של החליפה הגדולה הזאת שנקראת עולם. ומי שלא מבין את זה, אז יש לו חלקים, יש לו את כל הבד, אבל הוא אף פעם לא יבנה מזה חליפה. החליפה היא יוספית. יוסף עושה חליפות. הוא נותן חליפות. כי הוא יודע שבחילופי הזמנים, אם אין לך תוכן, אתה הולך לאיבוד. לכן זה מבטל כל סטייה. החיבור שלנו אל יוסף.
חליפות גם במובן של דברים חליפיים?
אני אמרתי רק את זה. לא דיברתי על חליפה. דיברתי על עולם התמורות. בחנוכה אנו מציינים את ניצחון האור הפנימי הזה על קליפת יוון המשתדלת להחשיך העיניים והלב. כלומר, למנוע גילוי החוכמה והבינה. עיניים ולב זה חוכמה ובינה בספירות. זה מה שיוון רוצה לעשות. יוון רוצה לבטל אדם אחד, את יוסף. כששרו של עשיו רוצה לפגוע ביעקב, הוא רוצה לפגוע רק ביוסף שביעקב. כלומר, בחלק התחתון שלו, בברית, בגיד הנשה, גיד הנשייה, גיד השכחה. האויב הגדול ביותר בשביל עם ישראל זאת השכחה. מי ששכח מי הוא כבר לא יודע מה הוא עושה בחיים שלו. הולך לעבוד בבוקר, חוזר כמו חמור בערב, וזהו. הוא לא יודע איפה הקו שמנחה את כל העיגולים כדי להתקדם כמו בורג. אז הוא הסתובב כל החיים שלו. הגיע גיל 60, 70, 80 עד 120, ריק. עיגול. אז אומרים לנו עיגולים של שמחה, אבל זה לא נכון. העיגולים הם לא של שמחה, רק העיגולים ביחד עם היושר, זאת השמחה. לכן, צריך לזכור את החוכמה ואת הבינה, שהן המדרגות העיקריות הפנימיות, הנשמתיות, שמהן נולד יוסף. אותו קו, קו אלוהי, שחורג מכל תחומי החוקיות היבשה. כשהקדוש ברוך הוא תוקע בשופר בהר סיני, כתוב קול גדול ולא יסף. כלומר, ביוסף אין סוף. הוא מוסיף. לכן יש מחר, יש תקווה. החנוכיה שאתם מדליקים היא יוסף. תחרטו עליה יוסף. רק היא נראית לכם כחנוכיה. אבל היא בעלת שמונה קנים. כל קנה הוא בעצם מדרגה מן הבינה עד המלכות. זה יוסף. יוסף הוא שמיני, זה הברית. וביום השמיני ימול בשר אורלתו. זה הכיוון שלנו לחיים. זה לחתוך את העיגול של הברית כדי לגלות את היושר שבפנים. בשם י' כו' מסמל את האות י' את החוכמה, והיא שורש וסיבה לכל עולם העשייה. כולם בחוכמה עשית. השם בחוכמה יסד ארץ. זאת אומרת שהאות י' היא בעצם הלשד הפנימי שחייב להיות בשורשו של היושר. לכן היושר חייב להתחיל באות י'. לכן ישראל חייב להתחיל באות י'. י' כו' כמתחיל בי'. יוסף מתחיל בי'. יהודה מתחיל בי'. זה חייב להיות. כי הכל בא מהחוכמה העליונה הזאת, שנקראת היש הראשון, שיצאה מהעין כדי לסוד את המלכות שנקראת ארץ. אנחנו צריכים להוריד את כל המדרגות האלה ולגלות אותן כאן בעולם הזה. לכן החדרת המושגים הקשורים לתרבות יוון בקרב עם ישראל, היושב על אדמתו, גלות מסוכנת מאוד. אנשים כבר יושבים פה, נמצאים בארץ ישראל, מדברים עברית. אבל מה חסר להם? היושר, הקו. הם מסתובבים בעיגולים. הולכים לעבוד בבוקר, חוזרים בערב, הולכים לבלות. ומתבלים. היא סוד תומעת השמנים. כשאומרים לנו שהיוונים באו ותימאו את כל השמנים שבהיכל, מדובר על זה. מדובר על לטמא את השמונה. שמן זה שמונה. לטמא את היסוד. לטמא את הקו. זה לא שהם טימאו חומר שנקרא שמן. זה בפשט. הם טימאו, הם ניסו לטמא, לאטום. מה זה לטמא? למנוע שזה יתגלה. זה נקרא אטימות. את מה? את היסוד הפנימי. כלומר, השאירו את האורלה ולא חתכו. אנחנו, עם ישראל, צריכים לפתוח את האורלה הזאת, כדי לאפשר לתוכן הפנימי לזרום בחיים. זה מה שעושה היוון. אז תוסיפו ליוון רק את הצדיק, זה הופך להיות ציון. אין הרבה מה לעשות. כלומר, הציונות היא האויב הגדול ביותר של יוון. הניסיון לטשטש בין החוכמה האלוהית של התרבות, של התורה, לבין החוכמה האנושית של התרבות, של הפילוסופיה היוונית, מתבטא בפריצת גבול החיל, המבדיל בין ישראל לבין הדתות. ישראל זה לא דת. ביקשו ממני לעשות תוכנית ברדיו. אמרתי להם, מה העניין של התוכנית? אמרו לי, שלוש דתות. היהדות, הנצרות והאסלאם. אתה מוכן להיות בפורום? אמרתי להם, אני רואה רק שתי דתות. היהדות זה לא דת.
חוקים.
גם לא חוקים.
לא.
היהדות זה גם לא צורת חיים. אתם רואים כמה קשה זה. היהדות היא אלוהות שמתגלה בעולם דרך עם שיושב בארצו. זה לא החוקים שעושים אותי מי שאני. זה בגלל שאני אני שאני מצווה בחוקים האלה. אני לא לוקח חתול ברחוב ואני מכניס לו חוקים והוא יהפוך להיות מי שמסוגל לתרגם את ערכי השמיים. המצוות לא עושות אותי. אני עושה מצוות. המצוות לא הולכות לגן עדן. אני צריך ללכת לגן עדן. הסגולה האלוהית הנטועה בישראל אינה תלויה בשום גורם חיצוני. ולכן פח השמן האחד יישאר לנצח, חתום בחותמו העליון של הקדוש ברוך הוא, הוא הכהן הגדול. במילים אחרות, גם אם תעשה את כל מה שאסור לעשות, יש בך, יישאר בך לנצח, אותו פח שמן, אותה שלמות. אף אחד לא יכול לערער את המציאות הזאת. זאת מציאות שהיא אקסיומה, אמיתה, בסיסית, שנברנו איתה. אי אפשר להוריד לנו את זה. אתה יכול לחנוק אותה, כל החיים שלך, אתה לא תגלה אותה, אבל היא לא תזוז, ואתה תשפט כאחד שקיבל את המדרגה הזאת. וישפטו אותך על הפער בין המדרגה שקיבלת וכמה גילית ממנה. נקודת האור הפנימית הזאת גנוזה בעומק הנפש הישראלית. לא יעזור לאף אחד. זה נקודת האור. כל ספרי החסידות סובבים רק על הדבר הזה. ולכן יש תמיד תקווה. בתנאי, איפה מצאו את הפח הזה? איפה מצאו אותו? איפה אבל? איפה? באיזה מקום של בית המקדש? בקודש הקודשים. כלומר, אתם לא תמצאו את הנקודה הפנימית הזאת אם אתם לא חודרים לקודש הקודשים של עצמכם. תחפשו אותה בחוץ, לא תמצאו. כי אי אפשר למצוא אותה בחוץ, היא לא בחוץ, היא בפנים. מי שלא חודר פנימה לא ימצא אותה, הוא יסתובב סחור סחור במעגליות וימות מתעייה בתו. 40 שנה עקוד בדור ואומר עם תועי לבב הם. למה? כי אין כניסה פנימה. כשאתה נכנס פנימה זהו. וכל הזעזועים הקשורים לעולם התמורות לעולם לא יערערו את צביונה של אותה נקודה פנימית. רבותיי, חנוכה זה לא להדליק ולאכול סופגניות. זה האקט החיצוני של הדבר הפנימי. מה אנחנו עושים בחנוכה? מישהו עובד על עצמו כאן? במשך השבוע הזה, לדעת איפה אני נמצא, באיזו ספירה ואיך אני צריך למלא וליישם אותה בחיים? זה חנוכה. זה העניין של חנוכה. רבותיי, זה לא סתם 8 ימים שעוברים, עוד מעט נגמר. כמו כל החגים, זה הפך להיות פולחן, כי הכל חיצוני. אתה בא מדליק את החנוכיה כאילו עשית טובה לאיזה הקדוש ברוך הוא ישים לך וי. ומיד אתה הולך לטלוויזיה. מה אתה עושה? יום שבת אתה נכנס לבית, לא יודע מה זה שולחן שבת, מיד טלוויזיה, שטויות. מה אתה עושה? הציוויון הזה נמצא בפנים. התוך הישראלי יישאר לנצח נאמן למקורו בקדושה ובתהרה. ושום יווני לא יכול לתפוס את הדבר הזה. גם אם הוא יחפש, הוא לא ימצא, כי זה לא הלבל שלו. זה לא הקומה שלו. היווני מחפש כאן. אותה נקודה היא פנימית עליונה. אבל אתה שהיא שייכת לך, אתה צריך לעלות כדי לחפש אותה בפנים. ואז להדליק ממנה את כל החיים שלך בחזרה. כל מה שקבוי. מה שעלינו לעשות בפועל הוא לחדור אל תוך קודש הקודשים של עצמנו. ולמצוא את הניצוץ הנצחי הזה, כדי להדליק ממנו מחדש את כל פינות חיינו. לא תעשו את זה, אתם סתם מבזבזים זמן. בסופו של דבר כולנו נעשה את זה. ונחזור כמה גלגולים אפילו. בשביל בסופו של דבר לעשות את זה. חבל על הזמן. המנורה בבית המקדש היא הביטוי המוחשי ביותר לאותה אורה נצחית הגנוזה בישראל. אומרת הגמרא עדות, מה זה עד? מלשון עד, זה תמיד. לכל באי עולם, לא רק לאנשים, לכל באי עולם, אפילו יתוש, שהשכינה שורה בישראל. לכן המנורה אצלנו. כשגונבים מאיתנו את המנורה בגשר של טיטוס, שחרות שם, המנורה של בית המקדש, מה גנבו מאיתנו? את היכולת להיות מוליך. הם חשבו שבגניבת המנורה הם יהפכו להיות המוליך של האור. לא היה ולא יהיה. שטויות במיץ. המנורה היא רק סימבול של הדבר הזה. אבל זה אנחנו. גם בלי מנורה. גם בלי חנוכיה. אני צריך להדליק בעצמי 8 נקודות. בתוך הנפש הפנימית שלי. אני מתחיל להדליק את העולם הבא כדי שהעולם הבא יזרום לעולם הזה. אז הנר הראשון הוא עולם הבא, הוא בכלל לא פה. זה בינה. הנר השני מתחיל להיות חסד. השלישי גבורה. הרביעית תפארת. החמישית נצח. הערב. הוד, יסוד ומלכות. זה הבניין עד שבזאת חנוכה. בלילה האחרון, יום שלישי בלילה, כשנדליק את הנר השמיני, כל יום רביעי אפשר לבקש מה שרוצים מהקדוש ברוך הוא, בתנאי שאתה באמת מרגיש שאתה בתוך. ועונים לך מהשמיים. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא עונה. זה לא איזה מלך שיושב ואתה אומר לו משהו, אומר לך בוא אני אראה אני אבדוק. אין דבר כזה. ברגע שאתה מבקש ואתה אמיתי, התשובה היא בפנים השאלה כבר. תשובה קדמה לעולם. תשובה קדמה לשאלה. כלומר, מי שמונע מאיתנו להיות מאושרים זה רק אנחנו. אל תסתכלו על אף אחד. האשמים זה אנחנו. כל אחד יסתכל על המראה של עצמו בבוקר ויגיד, הנה, האויב הכי גדול של עצמי זה אני. כשהאיכות זו מופיעה, היא משפיעה על הערכים הכמותיים. כלומר, האיכות אחר כך שולטת על הכמות. היום הכל כמות. זה לא נכון. אדם שיש לו ברכה עם 1,000 שקל, הוא עושה מה שאדם בלי ברכה לא יכול לעשות עם 100,000 שקל. רק הברכה, אם יש ברכה בתוך מה שאתה עושה, ולא חשוב באיזה תחום. אני יכול לשתות כוס אחת של מים, אבל עם כל הכוונות, הקוס הזה, הזאת תרפא לי את כל המחלות שיש לי בפנים. ואחד ישתה כל היום, כמו שאומרים הרופאים, רק תשתה, תשתה, תשתה. זה שטויות. אתה יכול לשתות כמו בור. לא יעזור לך כלום. תשתה קצת עם כוונה של מה שקורה כשהמים חודרים לגוף, אתה מבריא. האיכות שולטת על הכמות. ואז אור החוכמה חוצה את כל גבולות הטבע, כדי להאיר במשך נצח. בסוד שמונת הימים. מה זה שהאור האיר שמונה ימים? זה אומר שהאור הזה האיר לנצח. שמונה זה מעבר לזמן. הזמן זה שבע. אף אחד לא יכול להגיע לשמונה. פרעה חולם רק על שבע פרות. הוא לא יכול לחלום על שמונה פרות. אם הוא חולם על שמונה פרות, פרעה הפך להיות ישראל. אתם מבינים? יוסף הוא מביא לחלום של פרעה את הרובד השמיני. זה נקרא לתפור. פותר את החלום למציאות. הוא מלחין. זה נקרא חלום, זה הלחמה. של המציאות השמינית אל תוך המציאות של השבע, של הטבע. אז צריך להפסיק, אנחנו עם ישראל רבותיי, עם ישראל הוא בא מהעולם השמיני, מעבר לנהר. ואנחנו חיים כמו עולם של שבע. אנחנו לא מבינים כלום. בית המקדש זה כניסה לעולם השמיני שלנו. יצאנו מבית המקדש, נמצאנו בגלות. הגלות היא שבע, היא טבע. אי אפשר לעשות כלום. זה מעגלי, זה עיגול. אין התחלה, אין סוף, אתה לא יודע לאן ללכת בכלל. הכיוון זה רק מהשמונה. כמו טבעת ואצבע. גם הניצחון הצבאי של ישראל קשור במהותו לחיבור שלנו אל ערכי הנצח. כל חייל צהל צריך להבין שהוא שליח של האומה, שהאומה היא שליחה של הבורא, ושזה 108 ומעלה, אין סוף. אז אנחנו מנצחים הכל. נצח מלשון ניצחון, זה אותו דבר. כלומר, שום גבול לא יכול לשלוט עליי. רבותיי, אני אמרתי את זה ואני חוזר, וזה נראה היום בדיחה, אבל אתם תראו שהעולם הולך ומתקיים, ומתקדם לזה. עצם העובדה שאנחנו מתים עכשיו, זה אומר שאנחנו חלשים, שאנחנו עדיין חיים בטבע, בשבע. אנחנו אמורים לא למות. ולאט לאט אנחנו נדחה את המוות. עד שבילה המוות לנצח. הנצח יבלע את המוות, לא יהיה יותר. ומחה השם דמעה מעל כל פנים, לא תבכו יותר, לא נבכה יותר. למה? כי כל זה חרפה, וחרפת עמו יסיר. עצם זה שמתים זו חרפה. זו בושה. זה אומר שחז ושלום יש כוח שהוא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא חז ושלום. כי הרי הוא החיים, אז אם המוות מנצח, אז המוות יותר חזק מהקדוש ברוך הוא, אז למה לא נעבוד את המוות? למה אני עובד את השם? אתם מבינים יש כאן סתירה? זה נקרא חילול השם. הכי גדולה שיש. כשמישהו מת, הוא מחלל את השם. ולכן מיד כולם מתעשים כדי לומר קידוש, קדיש. לקדש את השם. בזכות זה קרסה מערכת הקליפה והשאירה חותם של ניצחון של האור על החושך לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. זה מה שאנחנו אומרים בימים ההם בזמן הזה. זה לא שיר, תקשיבו למה שאתם אומרים, שהמנגינה לא תתפוס לכם את המקום המרכזי חס ושלום, כמו שזה קורה הרבה בפולחנים. העיקר המנגינות. כן, אתה מוציא לי איזה קול מעולם אחר שלא קשור בכלל למציאות, ואתה חושב שאתה כבר באיזה קדושה. אתה מדבר ככה ברחוב? על מי אתה צוחק? על מי אתה צוחק? רבותיי, אתה צריך לדבר כמו שאתה מדבר אל בן אדם. ככה אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא? אור החנוכה הוא יסוד החיים. שעתיד לגבור ולבטל את מציאות המוות מן הבריאה. אור שמונת ימי החנוכה חודר אל תוך המציאות הגשמית ומביא באמתחתו קודש, חיים, חירות, דעת, אהבה. אני צריך שבוע על כל מילה שאני כותב בו. גבורה, בריאות, ניצחונות, יופי, שלום, שפע, שמחה. כל מה שאנחנו צריכים בחיים שלנו. מי מביא את זה? מאיפה אתה תקבל את זה? אנשים חושבים שאם הם ישבו במסעדה הם יהיו מאושרים. עושר זה יושר. אם אין לך יושר, אתה בעיגולים. אתה לא יכול להיות בשמחה. תאכל בכל המסעדות הכי גורמה בעולם. לא יעזור לך כלום. אתה ביושר, תאכל פלאפל עם אשתך בבוטקה, אתה תהיה מאושר. יחד עם הדלקת, היום הכל חיצוני, אתה הולך לפסיכולוגים, אתה הולך למגשר, אתה הולך לאיזה מיועץ זוגי, הכל חיצוני. קח את האישה לטיול, תוציא את הזבל, תדבר, רק שטויות מבחוץ, שום טיפול שורש, סליחה. תיזהר, נבלה. גם את הבוטן אני אקח ממך. הכל טיפולים חיצוניים, רבותיי. צריך להיזהר מהדברים האלה. מי שלא עושה טיפול שורשי, הנה יש לנו פה מומחה, מעשה, גדול מאוד. אם אתה לא הולך לשורש הבעיה, לא יעזור לך. עוד פעם יחזור כל הזמן. אולי זה מה שרוצים. יחד עם הדלקת שני הנרות האחרונים, המיוחסים לשתי הספירות האחרונות, יסוד ומלכות, מתחיל גם ראש חודש טבת. הנה החודש. זה הציר המתרגם את ערכי השמיים למציאות מוחשית בעולם הזה. יומיים ראש חודש, אנחנו ביסוד ומלכות, בנרות. זה אומר שבעצם ראש חודש טבת הוא בא לחבר את היסוד, יוסף הצדיק, עם המלכות, לא עם כל מה שמעליו. כל מה שמעליו כבר בתוכו. היסוד אין לו שום דבר מעצמו. הוא מוליך, הוא צינור. גם הוא נקרא עני. כמו שהיא נקראת דלה וענייה, גם היסוד נקרא עני. לכן הוא כבר מלקט את הכל. ולא יכול יוסף להתאפק על כל הניצבים עליו. כל הספירות שמעליו כבר לא יכול. אז הוא חייב להתפרק ולגלות. אני יוסף. אתם מכרתם אותי. אתם מכרתם את הנשמה שלכם, חס ושלום. זרקתם אותה לבור. זרקתם אותה לאכילה של עקרבים, של נחשים. אתם יודעים מה זה אומר? זה כאב. בשביל איזה סכום? נעליים, 20 שקל. בושה וחרפה, בשביל זה מכרת את הנשמה שלך, בשביל נעליים? כלום. לא רק שאתה ננעל, אתה גם לא יכול לחיות. בשלב זה מתחילה תקופת השובבים. גם זה. מה זה השובבים? תיקון היסוד. שוב פעם, מה זה תיקון היסוד? פעם הייתי בישיבה, אנחנו שומעים אמבולנסים. איזה משוגע אחד חתך לעצמו את היסוד, אמר זהו, אני עכשיו מתוקן. חולי רוח, אתם מבינים שהכל חיצוניות זה יכול להביא אותך לשטויות במיץ? תבין מה זה יסוד. יסוד זה מה החיבור שלי עם אבי. מה החיבור שלי איתו. מה החיבור שלי איתו. מה החיבור שלי איתה. מה החיבור שלי עם החברים. מה אני עושה במקום הזה. מה אני עושה בבית הזה. מה אני עושה בארץ הזאת. מה אני עושה עם העם הזה. מה אני עושה בזמן הזה. זה נקרא יסוד, רבותיי. זה לראות הכל וכל הפרטים באותו זמן. זה תיקון היסוד האמיתי. מי חי ככה? אתם יודעים עכשיו? אתם שמתם לב שאנחנו עכשיו על כדור שטס במהירות אינסופית בחלל? שכחתם את זה, נכון? אסור לשכוח את זה. כל רגע צריך לחשוב על הגודל הגדול הזה ועל הקטן שאתה נמצא בו פה. אם לא, אתה לא יכול ללמוד שום דבר. זה יוסף. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כל הזמן, עולים ויורדים, מחברים, מחברים, מחברים. אין סוף בגודל ואין סוף בקוטן. אז על מי הוא חלם יעקב? על יוסף. יוסף הוא הסולם. סולם יעקב זה יוסף. בשלב זה מתחילה תקופת השובבים, שתימשך עד סוף חודש שבט. ראש חודש טבת כולל אפוא את מכלול הכוחות הגנוזים, בכל ימי תיקון היסוד. זה עכשיו. כל מה שאמרתי לכם עכשיו, הראייה הגלובלית הזאת ובתוכה כל הפרטיות, זה עכשיו. צריך לשים לב לזה, רבותיי, להיות מאוד לארג' ואקסטרה סמול. באותו זמן. זה דבר אלוהי. כן? להיות מה רבו, מה גדלו מעשיך ומה קטנו מעשיך השם. אנחנו אלוהים בעולם הזה, רבותיי, ככה זה, אנחנו, בשביל זה באנו לפה. לא לפחות מזה. לא באנו כדי להרוויח עוד כסף, לקנות עוד זה, ולקנות עוד מכונית, ולקנות עוד מכנסיים. זה רק מתלווה לזה, כדי שנרגיש טוב. באנו לחיות אלוהות בעולם הזה, להביא אלוהות, להזרים אלוהות. הוויה. לכן זה חלום. חלום זה שלוש הוויות. שלוש פעמים י' כ' ו' כ'. זה להלחים את המציאות האינסופית לעולם הזה. זהו ניצחונו של הקודש על האויב הנקרא אל זר. כי אל זר זה כל מה שזר לבורא. פשוט מאוד. לצורך העניין, אם אני עושה את הדברים בשביל עצמי, זה כבר עבודה זרה. גם אם עכשיו אני נותן לכם שיעור תורה, ואני חושב על עצמי, וואו, איזה כבוד, איזה שיעור וזה, זה עבודה זרה. אני צריך לעבוד כל רגע את האין סוף ברוך הוא שמתלבש ואני, יש לי רק מגמה אחת, להביא אותו לפה. לכן אתה לא צריך לפחד משום דבר. תגיד מה שיש לך לומר. ראש חודש טבת, נעוץ בנר השישי של חנוכה. במשך כל התקופה הנפתחת בפנינו, עסוקים אנו בעניין הגלות והגאולה ממצרים. תשימו לב, כל מה שנקרא בתורה, מעכשיו, זה הכל סביב גלות מצרים ואיך יוצאים מזה. למה? מה העניין שם? המגמה היא לשחרר את הניצוץ האלוהי שנפל בשוויה. מי יש במצרים? מי נמצא שם? לא סתם יהודים, לא סתם בני ישראל. זה אלוהות שנכנסה לשם ונכלאה שם בכלא. צריך לשחרר את זה. אני צריך לגאול את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, תשימו לב מה שאני אומר פה. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו בני ישראל נגאל אותו, מגלותו. מה זה גלותו של הקדוש ברוך הוא שהוא לא מתגלה עדיין בעולם? זה נקרא חילול השם. ואנחנו אמונים על קידוש השם בעולם.
אבל לא עשינו את זה.
אנחנו עושים את זה, כל יום.
הוא הוציא אותנו משם, הוא עשה את זה.
אנחנו צריכים להצביע ברגליים באיזשהו שלב, אם אני רוצה לצאת או לא. לכן אומרים לך בשלב כלשהו, בוא נראה אם אתה מסוגל להצביע על הפתח של עצמך. תצבע את הפתח של עצמך.
חמושים עלו.
תצבע את הפתח של עצמך בפתח שפתחת. בגילוי של היסוד של היושר. היה צריך לעשות ברית מילה, היה צריך לשחוט את האגו, את התלה, שהוא בגמטרי אדם, ועם שני אדמים האלה לעשות מכחול ולצבוע, את המשקוף ואת שתי המזוזות. כלומר, לכתוב את האות ה על החיים שלך. תחרות על עצמך ה. ה זה פתח. זה הריון, זה קובייה. אני מתגלה את האלוהות עכשיו בעצמי. אז אתה יוצא ממצרים. רבותיי, זה לא סיפורי ילדים שצובעים קירות וצובעים דברים ומי שנשאר בלבל הזה, אז הוא ברמת גן. לא בכדי נלקחה אסתר המלכה כשבויה בחודש הזה דווקא. כתוב במגילת אסתר, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו בחודש העשירי. הוא חודש טבת בשנת שבע. תשימו לב למלכותו. כלומר, איפה שובים את השמונה? בתוך השבע, לא רוצים לתת לו להתגלות. אסתר היא השמונה. שהחשברוש לוקח אותה בחודש הזה, טבת, וקולה אותה שם. כלומר, מה אני יכול לעשות עכשיו בחודש טבת? או להסתכל על אסתר דרך משקפת, מרחוק, ולהגיד מסכנה. או ללכת כמו אביר אמיץ, כמו שאישה חולמת שתמיד יהיה לה איזה אביר כזה שיבוא ויוציא אותה מכל הגלויות.
יהודית.
הרי כל הסרטים המצוירים זה בנוי על זה. זה השכינה שכלואה בתוך איזה ארמון, טירה, והאביר, הנסיך, הולך ומאיר אותה מהתרדמה. או על ידי נשיקה, או על ידי זה. כל זה זה גנוז בקודש, רבותיי. הם גנבו מאיתנו את כל הרעיונות.
אז מה העניין שחיברת עכשיו את חנוכה לפורים?
בוודאי. זה נצח והוד. נצח והוד. זה שני החגים שעתידים לגלות את היסוד יום העצמאות. מה אתה חושב? זמן ששהותה בארמונו של המלך, 5 שנים היא נשארה שם, שזה כללות, אני בלי להיכנס עכשיו לקבלה, אבל זה כללות כל מה שנמצא ביסוד. הייתה הכנה לליקוט כל הניצוצות השייכים לישראל שיש לגאול מן הקליפה. בשביל זה אנחנו פה, רבותיי, ירדנו לעולם הזה כדי לעשות בירורים. וכל מה שאתה מברר אתה שם בתיק קטן. אתם יודעים שיש סגולה שאם אתם מוצאים מטבע של כסף ברחוב, אל תשתמשו בה. תיקחו אותה ותשימו אותה בתיק מיוחד, רק לזה. זה הבירורים שאתה עושה בחיים שלך. צירוף השם המופיע בחודש טבת הוא כזה, ה, י, ה, ו. כלומר, במקום י, כ, ו, כ, ה, י, ה, ו. שם זה יוצא מן הפסוק בתהילים, למד דלת, גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. שמעתם פעם את הפסוק הזה? כן, שמענו, דרך אגב. נכון, אבל תקשיבו מה כתוב פה. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו רק יחדיו. אם אתה לא יחדיו לא יעזור לך כלום, לבד לא תצליח לעשות שום עבודה. מי שלא קושר את עצמו לכלל ישראל לא יעשה שום דבר. הסימן כאן ברור למדי, כדי להגדיל את שם השם ולרוממו עלינו להיות יחדיו. הכוח האחדותי לבדו מסוגל לסלק את כל המכשולים העומדים בדרך להשלמת הגאולה. אז תצאו מכל המחלוקות השטותיות האלה של איזה שיטה הוא, והוא ברסלב, והוא חבדניק, ואיזה קוקיק, וזה זה. הרי אני לא יכול בלי חבדניק. אני חייב, כי אין לי את כל התורה. והוא לא יכול בלעדיי, כי גם לו אין את כל התורה. והברסלבר לא יכול בלעדיי, כי מה שאני לומד הוא לא מסוגל ללמוד. ואני אין לי את מה שיש לו, כי מה שהוא יודע, אני לא יודע. אנחנו משלימים אחד את השני. זה איברים איברים בתוך גוף אחד. אנחנו חייבים להיות שונים. מזל שהבוען, אין לי 5 כאלה. מה הייתי עושה עם 5 בוענים? 5 בוענים ביד אחת. על היסטר. אז כל אחד יש לו את התכונה שלו, את הפונקציה שלו.
בכנסת?
הכל, הכל. זה נקרא... תלמידי חכמים מרבים השלמה, מרבים שלום, משלימים זה את זה. ולמרות הצירוף ההפוך של החודש, הוא עדיין נקרא על שם הטוב, טבת. הרי צירוף הפוך זה מורה על מה? על מידת הדין. אתם יודעים שאת החודש הזה גנב לנו עשיו. עשיו גנב את זה מיעקב. 3 חודשים הוא גנב, תמוז, אב וטבת. מה זה גנב? מה יכול לגנוב זמן? כן, אפשר לגנוב זמן, אפשר לגנוב את התוכן הפנימי של הזמן, את האנרגיה של הזמן. אני אגיד לכם עוד חידוש, יש לכם חודש עכשיו, מעכשיו. ואני מתפלל שלא יגנבו לכם את החודש הזה. אתם מבינים מה אני אומר? כי הזמן עובר. יכול להיות שעוד חודש ניפגש בבית אחר, בראש חודש.
שבט.
ונגיד, נו, גנבו לך את החודש שעבר?
בטח.
חז ושלום, שלא יגנבו. לא, אני לא מדבר על הזמן שעובר. אני מדבר אם לא ניצלת את הזמן הזה ולגלות את התוכן הפנימי שיש בו. אז באמת זה נקרא שגנבו לך את הזמן.
כמה זמן גנבו לי?
אתה מבין כמה זה כאב? עצם זה שאתה מרגיש את הכאב הזה, עכשיו אתה עושה תשובה שלמה. כך אומר הרב קוק. ההרגשה שעכשיו הרגשת זה נקרא תשובה. אתה נקי, עכשיו נתנקית. אותו דבר, אותו דבר. זו הזמנה, מזמינים אותנו. כשאומרים לך החודש הזה טבת, כלומר תטיב. הזמנה למה? לגילוי האור הגנוז בחושך. הנה, אנחנו עושים חינוך בחנוכה. מתחנכים לגלות אור בתוך החושך. בנו חושך לגרש. איך? בידינו אור ואש. תאמינו לי, מי שכתב את השירים הזה ידע מה, מה, מה הוא רוצה לומר.
זה בידינו אותו.
כן? זה בידיים שלי. הקדוש ברוך הוא כבר נתן לי את זה. הוא בנה אותנו, הוא ברא אותנו עם הסגולה הזאת, עם המסוגלות הזאת. אנחנו פשוט לא משתמשים בזה. מצב העדר האור מעורר בישראל את הגעגועים לחידוש המלכות העליונה בעולם. למה יש חודשים בלי אור? כדי שתתגעגע. ומי שלא מתגעגע כשחשוך, כשהוא לא נוגע, מה זה להתגעגע? רצון לגעת. געגע. געגע. כשאני לא נוגע, אני רוצה לגעת. אבל כשאתה לא נוגע ואתה לא מתגעגע לגעת, אתה פשוט חולה. לכן הקדוש ברוך הוא יודע שלפעמים זה אובר. יש יותר מדי אור. אז מה הוא עושה? הוא נעלם. והוא רוצה לראות מי מתגעגע. למי יש את הרצון? וואו, חסר לי, אין חג, אין כלום. אני מרגיש בחושך. מה אני עושה עכשיו? אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? תגנוב מהמנורה של החנוכיה. כל יום תגנוב שמן בכיסים. אל תבוא בפשט, כן? אשתך תהרוג אותי. תגנוב נרות בכיסים. כל יום תגנוב אור. אחרי חנוכה אתה צריך להיות. אני אבוא לבדוק אותך במוסך. אני צריך לראות אם יש לך שמונה.
שמונה.
אם לא, אתה סתם תהיה מוסך. אתה יודע מה זה מוסך? בערבית. מלוכלך. אז חבל.
זה גם עושה
להיות
מוסדות חינוך.
נכון. הגעגוע לחידוש האורה מתחזק דווקא באווירת החושך. בתנאי שאתה עושה עבודה. לא חשוך, אז הולכים לישון. לא, כשחשוך הולכים ללקט אור. כמו שעשו במצרים. מתי לקטו אור? בחושך, במכת חושך. הלכו כל אחת מהשכנה שלה, אמרה לה תביא עכשיו. זה היה מכת חושך, נכון? למה? כי לכל בני ישראל, מי שנשאר בני ישראל, היה אור במושבותם. למרות שיש חושך ואפלה מסביב. אתה אף פעם לא יכול להיות בחושך. יהודי ישראל אף פעם לא הולך בחושך. גם אם הוא בחושך, אדוני אור לי. אנחנו אומרים את זה בכל ההבדלות, אבל שוב פעם, זה נהיה סתם שיר, נכון? כוס ישועות עשה, רק לשיר, כן? איזה כוס ישועות עשה? מישהו חשב על המילים האלה? איזה כוס ישועות? פעם נסעת כוס ישועות? באמת, תעשו טובה. תחשבו פעם על מה שאתם אומרים. אתה תפסיק בכלל באמצע הקידוש. כדי לחשוב מה אני אומר פה. מה, כבר 60 שנה אני אומר אותם מילים ואני לא יודע מה אני אומר. כל זאת כדי שלא נהנה חינם מן האור, נעמה דכיסופה, חס ושלום. לחם חינם. אנחנו צריכים להיות שותפים למהלך הזה. יש לנו עבודה מאוד רצינית. לכן אנחנו צריכים להתגבר מבחינה צבאית כדי להיכנס לקודש הקודשים. ואז אתה מוצא את הפח שמן. פח שמן לא היה בחוץ. מי שלא נלחם בחוץ, לא יכול להיכנס בפנים. אין פה שטויות. כלומר, הנס הצבאי חייב להיות קודם לנס האלוהי. תעשה מה שהוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני עושה לך קריצת עין כשאתה תיכנס כבר בפנים. אל תמתין שזה ייפול לך מהשמיים. התגברותנו על המשברים בדרכנו הגאולית מעמידה אותנו כשותפים מלאים למעשה בראשית. ומחזקת. כן, כתבתי את זה הבוקר, אז תסלחו על כל הטעויות, אני מתקן את זה. ומחזקת בקרבנו את תחושת השמחה. אתה רוצה להיות שמח? אנחנו רוצים כולנו להיות שמח, מאושרים. עם המילוי הזה. הרמוניה. כן? אנשים חיים מסכנים כל הזמן בעצבות כזאת, הכל הולך לאיבוד, לא נשאר כלום בכלום, בשום תוכן. בשביל מה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה, להנות בהם בני אדם. גם פירות הוא עשה לנו בצבעים כדי שיהיה לנו כיף. ואנחנו כל הזמן עם פרצוף של תשעה באב. למה? אנחנו לא יודעים, לא יודעים, זה נקרא כפיות טובה. מזל החודש גדי, והוא נברא על ידי האות עין. כלומר, כשאתה מסתכל טוב בעין שלך, אתה מדלג. כמו הגדי. ראית את הגדי איך הוא קופץ? טק, 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 טק. אם אתה לא תופס גדי, הוא משגע אותך. אתה חייב לעצור אותו. איך אתה עוצר את הגדי? אתה צריך לתפוס את כל האנרגיה שיש בפנים. כי גדי בגמטריה זה טוב. זה 17. רק צריך לעצור אותו. אם לא, אתה לא תראה שום דבר מהטוב הזה. זה כמו טבעת. או שאתה טוב או שגונבים לך את החודש. על ידי מה? עין. כלומר, את הגדי אפשר לתפוס בעין טובה.
זה קשור לתיקון העיניים?
בוודאי. מה זה תיקון העיניים? שוב פעם, זה לא רק תיקון לא להסתכל על דברים אסורים בקטע הזה. זה פשוט לראות את כל המציאות בעין טובה. תפסיקו להתלונן כל רגע על הכל. וקשור לעבודה בזריזות. אז הגדי הזה זה טוב, יש לו את התכונה הזאת להיות זריז. לכוח הדילוג מעולם של כאוס לעולם מלא באור. אז יש לו גם בעיה לגדי הזה. פעם הוא שמח, פעם הוא בוכה. תוך שנייה. אז אתה צריך לעשות כשהוא יהיה כל הזמן שיעבור מהכאוס לבניין הטוב. כוכב החודש, שבתאי. הכוכב הכי קשה. שבתאי זה שבת. זה הכוכב הכי קשה. ואם אתה יודע להפוך אותו לאור, זה הופך להיות שבת. כוכב החודש שבתאי, והוא נברא על ידי האות ב'. תשימו לב, ב' שבתאי, עין גדי, עין ב', חסד. שם אב. זאת אומרת, החודש הזה יש לו שליטה של שם אב, שם אב בקבלה פירושו חסד שמתפשט בעולם. אבל הוא גנוז, לא רואים אותו. רק מי שיעשה מאמץ, ידלה אותו. כוכב שבתאי מבליט את תכונת הכעס והתסכול. אמרתי לכם, חודש קשה מאוד של כעסים ותסכולים. אז מה צריך לעשות כדי לא להיכנס לכעס הזה? צריך להפוך את זה. התקפיה והתהפכה. החודש מיוחס לשורה הראשונה של אנה בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. תקשיבו מה כתוב פה. גם את זה אומרים ככה. אנה בכוח גדולת ימיניך, הגדולה של החסדים, כן? הימין זה חסד. הגדולה, אתה יכול להתיר את כל הצרות. תתיר צרורה. אתם מבינים איזה כוח, איזה יופי יש, וזה זה, לא נכנסתי בכלל לעומק, סתם פירוש המילים. החסד הרמוז בצירוף עין ב' נמצא עמוק בחודש טבת. אלא שכוח האהבה הזה נגנב מישראל על ידי עשיו הרשע. יחד עם כל מה שכלול בשני החודשים תמוז ואב. אז צריך להחזיר לעצמנו את זה. רבותיי, אי אפשר לתת לעשיו לגנוב מאיתנו את הכוחות שלנו. גונבים לנו הכל. תלוי בהיסטוריה. פעם גונבים לנו שיניים, פעם גונבים לנו נעליים, פעם גונבים לנו שערות, פעם עושים סבון עם השומן שלנו. מספיק כבר. איפה האומץ שלנו? לכן הגאולה צריכה לבוא באומץ, בגבורה לאומית. יש להבין שכשם שקיים המושג התחלת דגאולה, מופיע בגמרא 5 פעמים, המושג הזה, ונלקח על ידי מי? חפץ חיים. כך קיים גם המושג התחלת דפורענותה. את זה לעומת זה. כלומר, מתי התחילה הפורענות של כל הגלויות, של כל החורבנות? בחודש הזה, חס ושלום. והוזכר בפוסקים בהקשר לעשרה בטבת. בעשירי בטבת צריך לצום, עוד 10 ימים יש יום צום. על מה? על ההתחלה, על השורש של כל חורבן בית המקדש שיהיה ב9 באב. י"ז בתמוז ותשעה באב. כלומר, אם אני לא רוצה לצום השנה, ואני לא רוצה, ממש לא רוצה, כבר נמאס לי כבר לצום בתשעה באב ובעשירי בטבת. אנשים חושבים שזה דתיות. צמים. לא. קדוש ברוך הוא אומר לך, תפסיק לצום. אני רק רוצה שתפסיק לצום. אבל תעשה משהו כדי להפסיק לצום. לא, יש אנשים שמתאמצים שזה יהיה צום וכיף כזה בבכי. משקיע בזה. כן, עוד שנה, בעזרת השם גם שנה הבאה נצום ונפקה. מה זה הדבר הזה?
מה שאתה אומר שאתה קל להיות עצבים מאשר לסמור.
בוודאי. בוודאי העולם הזה מושך לעצבות. בגלל זה צריך לעשות מאמץ כדי להיות בשמחה.
צריך לשאול לבכי טוב.
אז יפה. תהפוך את זה לבכי של שמחה. והוזכר בפוסקים בהקשר לעשרה בטבת, שהוא התאריך הראשון בסדרת התעניות המיוחסות לחורבן הבית. אז מה אני עושה? אני, אם אני רוצה, אמרתי לכם מקודם, טיפול שורש? טיפול שורש איפה זה? עכשיו בחודש הזה. עשירי בטבת זה התחלת הפורענות. אז איפה זה? בראש חודש טבת. כי עשירי אין לו משהו חדש ממה שיש בראש חודש. ראש חודש כולל הכל. אז עכשיו יש לי, עכשיו אני מדבר איתכם, וזה שורש חורבן בית המקדש, או שורש של הבניין. אני עכשיו מחליט. איזה כיף. זה כמו יום הולדת. מה עושים ביום הולדת? עוגה ומזמינים חברים? הולכים לשתות קפה באיזה בשר אצל מישהו? שטויות, שטויות. יום ראש. הזמן שנולדת בו זה פשוט מחזירים אותך לשורש ואומרים לך עכשיו, או שתגדל עקום כמו שגדלת עד עכשיו, או שאתה יכול ליישר את העץ. אתה עכשיו בשורש. אז עכשיו זה השורש. או של החורבן או של הבניין.
יום שמזלו גובר.
מה?
יום שמזלו גובר.
נכון. אז המזל גובר, אז עכשיו גם המזל גובר של החודש ושל כל הבניין הזה.
אז מה תעשה היום?
אז אני מחליט עכשיו אני מחליט שבעזרת השם אני הולך להיות יותר אמיץ, יותר שמח, יותר בעין טובה, יותר לראות את החברים שלי. מה גרם לחורבן?
סיבת חינם.
כל הדברים האלה. אז פשוט אני מתקן איפה? בשורש. לא מתחיל שהעץ כבר מתחיל, לך אחר כך תשים לו איזה מסכן. כן? עם חבלים. העץ עקום כבר, נגמר.
בונזאי.
לכן צריך לעשות הכל עכשיו. קודם כל בהחלטה. בא אליי איזה תלמיד במכון מאיר השבוע, אומר לי, וואו, תסביר לי, תסביר לי. אמרתי לו, חיית 30 שנה בלי המידע הזה. עכשיו אתה רוצה על רגל אחת, נכון? ככה זה. אמרתי לו, אבל ברוך השם שעכשיו התעוררת על הדבר הזה. עצם זה שאתה חושב על הרעיון הזה, הוא צף. מטבע מיקומו הוא מורה על שורש הנזק ולכן חומרתו מיוחדת. אתם יודעים שחז ושלום אם היה עשירי בטבת יוצא שבת היינו צריכים לצום, כי כתוב עיצומו של יום כמו ביום הכיפורים. אנחנו עשינו שהוא לא יצא בשבת, אנחנו שולטים על הזמן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מפתח
מעל הזמן.
יש לך מפתח אפס? הישנים האלה, כל אחד עליך, כל הזמן עליך. בן אדם, כתוב לך את שם היום. ככה אומר לנו הנביא יחזקאל. את עצם היום הזה, תשימו לב למילים, עצם, כמו יום הכיפורים, עיצומו של יום. עצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים. מה זה אומר? שעכשיו בחודש הזה ישגעו אותנו עם ירושלים. בטח התחילו. אבל אנחנו עכשיו במגמה של תיקון. אסור לתת לזה לחזור. שאף אחד לא יבוא לצור עלינו חס ושלום. בעצם היום הזה. מכאן לחשיבות הבחנת שורש התהליכים באופן כללי. תמיד תלך לשורש. ונכון עשו חכמי ישראל כשתקנו את צום העשירי לחודש טבת. יום זה פועל כנקודת מוצא. למה אנחנו צמים? כדי לבטל את כל מדרגות של הקליפה שיש שם. לא הזכרתי לכם, אבל תרגמו את התורה ליוונית בחודש הזה. שלושה ימים של חושך היו. 8, 9 ו-10. תלמי. אתם יודעים מה זה לתרגם את התורה ליוונית? שם ירחם. זה להפוך את התורה האלוהית למנגנון שכלי אנושי. יום זה פועל כנקודת מוצא. וכאשר מכירים את סודו, ועכשיו ברוך השם זכינו עכשיו ללמוד, אז אנחנו יותר מודעים למהלך. עכשיו אתה יוצא מהשיעור, אתה אומר, רגע, עכשיו זה השורש, אני יכול לשנות הכל. אז כשמכירים את סודו, הכל יכול להתפתח אחרת. ובמקום פרענות ניתן להגיע אל הבניין המחודש בטוב, טבת. את כל הפוטנציאל הזה, את ניצוצות הקודש שנחטפו מאיתנו במשך ההיסטוריה, יש